גדעון בן-נון הוא מה שנקרא אחד מבחירי המשק. שימש כמנכ״ל התחנה המרכזית החדשה, כמנכ״ל וכיושב ראש מפעלי ים המלח ומנכ״ל חברת החשמל. בין לבין הוא מצא פנאי להיות שותף במיזם להקמת מודל של מזבח בית המקדש, ובשנים האחרונות הוא גם הוסיף לארון הספרים היהודי כמה ספרים פרי כתיבתו התורנית. שלום אורי.
שלום וברכה.
אורי, מכל עיסוקיך הכלכליים והניהוליים, מה היה הכי מאתגר?
הכי מאתגר זה העובדים, או הפועלים. גם המנהלים, אבל עיקר העובדים. איך מה שאני קורא להביא אותם לראש גדול. בהלכה אנחנו מוצאים שלא לשלם שכר בזמן, יש עשה, ביומו תיתן שכרו, ויש לא תעלים פעולת שכיר עד בוקר. זה לאו. אומר מורנו ורבינו שלמה פישר, שאני זוכר ללמוד אצלו מעל 30 שנה, הוא גדול הדור ביפה, שהוא יודע את כל התורה כולה. הוא אומר, עבודה, איך נעשה? כל דבר אנחנו בכלכלה אומרים, יש הון ועבודה. הון זה בעל הבית, משקיע, או חברה, או צועבר, משקיע במפעל, אותו דבר משקיע בחומרי גלם. העובד עובד בהם, הופך אותם למוצר. אז בעצם במקור הוא היה צריך להיות שותף עם הבעלים. התורה חידשה שיש דבר כזה שהוא לא שותף. הוא אלא הפך לשכיר, וחייבים לשלם לו מדין תורה. זה לא דין אזרחי, איך שאנחנו אומרים, זה דין דתי ביהדות. ולכן נורא חשוב לשלם בזמן, אחרת זה עוברים איסורים דאורייתא ממש. אז העובדים האלה, שהם בעצם עניינית שותפים, הם הרי עושים הכל, והיה איך מביאים אותם, שהם ירגישו, אני קורא לזה ראש גדול, שותפים למעשה. הרי היהודים זה כל ישראל בני מלאכים. זה לא אם העובד גוי, כל המרובע הוא עושה את העבודה שלו, הולך, תדבר עם חברים שלך וגם אתה. כולם יודעים מה הוא עושה, מה זה עושה, אני יודע יותר טוב. לא רק בפוליטיקה שכולם יודעים יותר טוב, אלא גם בניהול השוטף. הבעיה איך להרים את העובדים. ואני השקעתי 50% מהזמן שלי בחינוך העובדים והמנהלים שלי. חשבתי שאני מגזים בזה. יום אחד הייתי בכנס בינלאומי שה-Time Life עושה פעם ב4 שנים. שם מגיעים גדולי עולם, 200 איש, 100 מטוסים פרטיים. תבין, אני במעלית עם הצ'רמן של דויטשה בנק, עם הצ'רמן של נסטלס, זה חברת המזון הכי גדולה בעולם. אני לא יודע, ים המלח זה שם כזה, דצי וורקס, הזמינו אותי גם. ואז למדנו מראש בית ספר למנהל עסקים, בהרווארד, הוא חקר, 7 מנהלים הכי מצליחים בעולם. מה הם עושים? כמה שנים עקב אחר, לראות מה הם עושים. מתברר ש-75% מזמנם הם מחנכים את המנהלים שלי. זה חברות ענק, הוא לא יכול להגיע לעובדים.
כי זה מה שנותן את התפוקה הכי טובה?
זה הדבר הכי טוב. עכשיו, לבוא עם העובדים במגע ישיר, יומיומי, זה נראה בעיניי הדבר הכי מעניין. ועוד יש, אולי נרחיב על הנושא.
כן, נרחיב על זה בהמשך, אבל אני רוצה קצת לעשות, ללכת לכמה צמתים מרכזיים שבהם אתה היית, חברת החשמל. האם היעדר התחרות בחברת החשמל, שהיא סוג של מונופול, זה פוגע בשירות שניתן לתושבי ישראל?
דבר נורא מעניין. שאתה בודק את מחירי החשמל בארץ, לעומת העולם, מחירי החשמל בארץ בין הכי זולים בעולם. אנחנו יותר זולים מנורווגיה, שכל החשמל שלה מגיע מחשמל הידרו-אלקטרי, ממפלי מים שיש בנורווגיה הרבה. אנחנו יותר זולים אפילו מארצות הברית.
יכול להיות שבגלל זה יש לה גירעון של מיליארדי שקלים כיום?
הגירעון של חברת חשמל נובע מזה שיש פיקוח של פעם, לא היה, היה ממונה על החשמל שהיה קובע. מאז שרשות החשמל באה לעולם לפני 15 שנה, ומאז שמי שהיה בזמנו שר האוצר, אחרי זה ראש ממשלה, ועזר להיות שר האוצר, וגם היום הוא ראש ממשלה, ביבי החליט שהוא רוצה לפרק את הוועדים, אז הם חושבים שהם ילחמו בוועדים דרך הבאת חברת החשמל לעברי פי פחת. מה קרה להם בשטויות האלה? שחברת חשמל חייבת הר של 75 מיליארד, שכמובן האזרחים ישלמו את זה, אין מי שישלם. החברה שייכת לאזרחים. המדינה בחיים לא השקיעה כסף בחברת החשמל, בהון עצמי, מה שנקרא. וחברת חשמל, אני רוצה שתדע, יש שתי תחנות פחמיות בחברת החשמל. רוטנברג באשקלון ובחדרה. היום קוראים לזה רבי. ברוטנברג היא התחנה הכי יעילה בעולם. מבין מאות תחנות כוח בכל העולם. זה רוטנברג. רק רוצה להראות לך מה התייעלו עובדי חברת חשמל. שעשו 5,000 מגוואט בשנה, היו 13,000 עובדים בחברת החשמל. שעושים עכשיו 13,000 מגוואט, אותם 13,000 עובדים. אתה שומע? עלו בפי 2.6, פי, עם אותם עובדים. ואני בזמנו הגעתם להסדר שיגיעו ל-18,000 מגוואט אותם עובדים. ולכן זה הכל איזה מין תעמולה עיוורת. לא בגלל זה, והחשמל זול בארץ. ואחת הסיבות שהוא יותר מדי זול, זה שהחברה לא מרוויחה. כיוון שהיא תחת שלטון הממשלה, אז לא נותנים לה להרוויח. כמובן זה שטות. לשעז לגייס כסף, חברות חשמל צריכות לגייס כסף. היה ביקר פה הרגולטור הראשי של אירופה. היה כנס באילת, ואני תיארתי לו איך הולך פה. אז הוא היה המום. הוא אומר, זה לא רגולציה. האוצר לקח...
זה משהו נורא, לא נכנס.
בקיצור, זה לא נכון. זה דבר, כיוון שהחשמל פה זול, עכשיו הוא יהיה עם הגז עוד יותר זול, אז זה לא נכון. כמובן כל חברה צריכה להתייעל, בואו לא נתפלא.
אורי, לגבי מפעלי ים המלח, אתה חושב שראוי שמשאב של מדינת ישראל ימחר ליזמים פרטיים?
אני רוצה להגיד לך מה היה, אני ברוב שנותיי הייתי בים המלח. חברת חשמל הייתי זמן קצר, אני אספר לך מה פתאום הלכתי לשם, זה להכניס ראש בריא במיטה חולה. אני ידעתי.
זכור.
ים המלח זה משאב, שהמדינה החליטה להפריט. עוד דבר נותן להגיד לך, שאני עבדתי קודם בים המלח, וניהלתי את ים המלח בזמנו, אני בעצם עשיתי את ההפרטה. המדינה לא התערבה לנו בשום דבר, אנחנו התנהלנו כמו חברה פרטית, לגמרי. עכשיו עוד יותר טוב ממה שהיה. אמרנו למדינה, למה לך למכור? אבל אם את רוצה למכור, אני ארגנתי 6,000 עובדי חיל, ואמרתי, גם אנחנו רוצים ללכת, להשתתף במכרז. מין, במרכאות, management buyout, שהמנהלים
והעובדים. אבל בעיקרון, זה בסדר מבחינתך שמשאב כזה נמכר ליזמים פרטיים?
תשמע, המדינה, אם המדינה יכולה למכור ליזמים פרטיים, רק מכרו את זה במחיר זול, מכרו את זה לא בצורה כפי שהמדינה החליטה, וזה חבל.
ובכלל כמדיניות...
ולא נתנו לעובדים לקנות. העובדים היו קונים, אני עסקתי ככה. וכל פעם לקח לי פגישה 20 דקות. עם מנכ״ל בנק לאומי נתן לי 600 מיליון דולר. מנכ״ל בנק הפועלים נתן לי 600 מיליון דולר. בשביל העובדים שיקנו ואמרו לי, גם אנחנו רוצים להשקיע 5%, היה אסור להם יותר. אמרתי לי, חבוד יחשב לי הדבר, שהבנק יהיה שותף שלי.
תגיד, העובדה שים המלח נכחד, השימוש במשאבים של... במשאב הטבעי הזה, זה היה מעשה חכם? זאת אומרת, היום ים המלח נמצא במצב...
זה טעות נוראית. ים המלח הוא המקום הכי עמוק בעולם, הידוע. איפה יש לו מים? העידוי בים המלח, רק שתקבל את הרושם, מים מתוקים זה 4 מטר בשנה. תמלא חבית בגובה 4 מטר בשנה, המים מתאדים, אין מים. הים, בגלל שהוא מרוכז, העידוי הוא 1.20 מטר בשנה. ים המלח ניזון מהירדן. היה נכנס לו כמיליארד קוב בשנה. שזה היה, החזיק את האיזון. דרך אגב, לא לגמרי את האיזון. היה שנים כבר שים המלח, גם הדרומי התייבש. והלכו ברגל. ולא לפני הרבה שנים. עכשיו, מה קרה? לקחו את הירדן. אנחנו לקחנו את המוביל הארצי, הירדנים לקחו יותר. את המוביל הירדני, את הירמוך. הוא יותר גדול מהירדן. לא נכנס מיליארד קוב, ברור שהיה מתייבש. עכשיו, כל האזור הדרומי...
זאת אומרת, אתה אומר, מבחינה פוטנציאלית, זה לא היה אמור להיפגע אלמלא כל ההסדרים המדיניים של העברת מים
לא, וכולי. בגלל שלקחו את המים המתוקים. הים היה מתייבש.
אורי, תגיד, העובדה...
אבל שהמאזינים יבינו. ים המלח הוא ים מאוד משונה. החלק הצפוני שלו הוא 400 מטר עומק. הימה הכי עמוקה בעולם. חלק הדרומי שלו היה 4 מטר עומק. ולכן מקלף, זיכרונו לברכה בזמנו, בנה את הבריכות. בחלק הדרומי סגר רב הים. כל בתי המלון נמצאים על שפת בריכה תעשייתית. זה מים שאובים, בוא נקרא לזה ככה. האם אתה יכול לטבול כשאתה הולך למלון? אמנם כתוב מים חיים, אבל כתוב שגם מי הים אפשר לטבול בהם. האם אתה יכול לטבול במים האלה? אתה לא יכול. לשמיים האלה נשאבו במשאבות מן הים והוזרמו לבריכות. זה לא ים המלח בכלל.
צריך להתקן את מי שחושב אחרת.
מי שחושב אחרת. זה גם לא ים המלח, זה הרבה יותר מרוכז מים המלח.
אורי, עוד משהו קטן לגבי גם חברת החשמל, גם לגבי ים המלח. מדברים עליהם כמפעלים מזהמים. זה נכון? זאת אומרת, זה נכון? זה מפריע לך כשאתה מדבר?
בוא נגיד, ים המלח לא מזהם. זה היה עליי פעם עם החברה להגנת הטבע. באו, אז יוסי שריד היה השר, הוא תקף אותנו. החברה להגנת הטבע עשתה, יום אחד אמרתי, אני עושה סדר. לקחתי את ההנהלה של מפעלי ים המלח, נסענו לפגוש את ההנהלה של החברה להגנת הטבע. והסברנו להם, תגידו איפה אנחנו פוגעים בטבע. הלכו מפה, משם, משם, בסוף אמרו, אתם לוקחים אבנים מהוואדי. שיש שיטפונות, באים שם כל מיני אבנים, אנחנו לוקחים. אמרתם, שמו, אין בעיה. אני הולך איתכם עכשיו. כל ואדי שתגידו ששם אסור לקחת אבנים, אני לא אקח. איפה שתגידו מותר, ניקח. מה עוד אתם רוצים? הכל. אז אומר לי יושב ראש, תשמע, אם אנחנו נגיד, הכל נסכים, אז איך אנחנו נצא בעיתון נגדכם?
אתה גם להתפרנס.
אמרתי, זה כבר, אז עכשיו אני מבין מה הבעיה. אתם רוצים לצאת בעיתון למאסר? רוצה לדחוף אתכם, לשור רוצה כותרות. אז נגד זה, זה לא נכון. חברת חשמל זה משהו אחר. חברת חשמל משתמשת בפחם. פחם הוא ידוע כדבר מזהם. אין ויכוח. מה עושים? משקיעים. בביטול הזיהום. חברת חשמל פה, שאני הייתי רצינו לעשות, לא היה לנו כסף. עכשיו הם עושים, ב-800 מיליון דולר, עושים בחדרה. זה משהו, אשקלון, יש אחד, יש שם שתי ארובות, אם תראה באשקלון. אחת תראה אשן לבן, ואחת בלי אשן. אז כולם חושבים שאשן הלבן זה מזהם. זה בדיוק הפוך. למנוע את הזיהום, אתה מרטיב את האשן, ואז כל החלקיקים והמזהמים מדבקים במים. זה נקרא סקראבינג. איפה שאתה לא רואה כלום, שם הזיהום. אז הם לא מזהמים.
אתה כל חייך בעצם כמעט נמצא בעולם עסקים שהוא תחרותי, הוא קשוח, הוא ציני.
אני יותר בתעשייה. התעשייה גם עושה עסקים. אני לא קורא לזה איש עסקים, אני מחזיף את עצמי תעשייה. אז
בכל מקרה, בתוך העולם הזה, איך אתה יכול להביא לידי ביטוי, או שהמציאות קצת לא מאפשרת, להביא את עולם הערכים היהודי של חסד וחמלה לתוך עולם שהוא ציני והוא כוחני והוא מדיד בכסף?
חד משמעי. לדוגמה, אני בזמני, כשהייתי מנכ"ל, יצאנו בתוכנית שאפתנית מאוד של השקעות. כ-2 מיליארד דולר. זה היה לפני קרוב ל-20 שנה, זה המון כסף. המטרה הייתה, שהמפעל אתה צריך להציג לפני העובדים מטרה. כמובן החברה צריכה להרוויח. אם היא לא תרוויח, אז היא לא תהיה, אבל היה לנו מטרה ראשית, להגביר תעסוקה. ובחנוכת מפעל המגנזיום, אני דיברתי, ואמרתי שהנביא יחזקאל, אומר בפרק ט"ז, זה היה אבון סדום. גאון סבעת לחם היה לה, ויד אני ואביון לא הרזיק. זה היה אבון סדום. עכשיו אנחנו עושים תשובה, מה שהנביא גם אומר. קודם היה לה שתי בנות לירושלים, סדום ושומרון. ששניהם יחזרו, סדום תחזור בתשובה ושומרון, אחרי זה יבוא, תחזור, תהיה גאולת ירושלים. הגאולה השלמה תלויה בפיתוח סדום. אמרתי, איך מחפרים על אבון סדום? יש תשובת המשקל, כידוע, באותו דבר. הרמב״ם פוסק. מה, 10 דרגות, 8 דרגות, סליחה, בדקה. מה הדרגה הכי גבוהה? שאתה נותן עבודה.
אוקיי,
אז אנחנו נותנים עבודה.
אוקיי.
עכשיו אני רוצה שתבין. כשעובדים, עובדים, כשהם רואים לנגד עיניהם, ובסדום חם נורא, עבודה קשה, נוסעים 1:30 בבוקר וחוזרים, זה אתה 12 שעות מחוץ לבית. תנאים קשים, שאתה עובד לא רק בשביל המשכורת שלה, שאתה עובד בהרגשה, שאתה מממש את חזונו של יחזקאל הנביא, לבנייה המחודשת של עם ישראל, שזה מדינת ישראל, אתה מקבל עובדים ברמה אחרת הרבה יותר טובה. ואם העובדים הם, 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 הם מזדהים עם מקום העבודה, והם עובדים יותר טוב, אז אתה יכול להגדיל את התפוקה, אתה יכול להתחרות, גם המתד הכלכלי משתפר בצורה בלתי רגילה. הרי המחירים נקבעים בעולם.
אתה יודע,
העולם הגדול, זה לא תנובה פה. בעולם הגדול יש הכל. המחירים נקבעים על ידי היצע וביקוש, ואנחנו תמיד קטנים. ים המלח דרך אגב יצא 96% מתוצרתו. מה שהוא מוכר פה...
זאת אומרת, אתה רואה, אוקיי, אתה רואה במציאת העבודה או ביכולת להתפרנס את העניין, אבל שאלה מכיוון קצת אחר, שמירת שבת, בשני המפעלים הגדולים האלה, יש אפשרות שהם מפעלים מאוד מאוד גדולים, שהם פעילים במשך כל השבוע, יש אפשרות לשמור שבת, אפשרות לכפות עליהם שמירת שבת?
אז לכפות, תשמע, קודם כל בשבת עובדות רק המשמרות. אם בחברת חשמל יש 13,000 עובדים, בשבת שיש המשמרות, יש בערך 300-400 במשמרת.
זאת אומרת, יש ניסיון לדלל את כמות העובדים, אבל אין אפשרות לסגור את זה.
עוד מנכ״ל לפניי הפסיק את עבודות החזקה בשבת. עכשיו, תדע לך, שלא עושים עבודת החזקה בשיפוץ טורבינה גדולה בשבת, זה עולה $1,000,000 ביום. שאתה מאחר בשיפוץ הטורבינה. תמיד היו באים מהחברות הגדולות בעולם לפקח על השיפוצים. אז הם היו משתגעים. כל העולם עובדים, מה שנקרא, 7-24. פה פתאום מפסיקים שבת. לא עובדים. זה עולה $1,000,000 ביום כל טורבינה. ככה זה.
בתקופת כהונתך כמנכ״ל מפעלי ים המלח, הקמת יחד עם הרב ישראל אריאל את פרויקט המזבח.
אני אספר לך מה היה פרויקט, קודם כל ישראל אריאל, חבר שלי מישיבת קרם ביבני.
כולם חברים שלך?
לא כולם, כמעט כולם. מי שהיה אז בקרם ביבני, כל הישיבה הייתה 40 בחורים, שתבין. אז הוא בא אליי יום אחד, ואומר לי, שהוא, אתה יודע, רוצה לבנות מזבח. למה הוא בא אליי שאני אבנה מזבח? כשאני כתבתי מאמר בתחומין, מה זה מלח סדומית? שמסמא את העיניים. עוד דבר, אבל יצאתי לא מזה. כתוב, היו בוסקים מלח על גבי המזבח. ככה זה משנה. והירושלמי לא דן כלום על זה. והבבלי, סוגיה שלמה, מנתח, מתי היו בוסקים את המלח? הרי זה חציצה. הוא מגיע למסקנה, בבוקר בבוקר, לפני שפעם ראשונה היו עולים למזבח, היו בוסקים מלח על גבי
העם. אתה מפרסם את המאמר.
אז אני אמרתי למה? אני, מלח הוא משמש כממיס קרח, די-אייסר בעולם, זה הכמויות הכי גדולות על הכבישים, אחרת מחליקים. בירושלמי ידעו, בחורף הירושלמי, שיש כפור, איך תעלה על השיפוע של 30% במזבח? No way, גם שלא היה שעשינו את המזבח, קשה לעלות. ברור שאף כהן הולך יחף, קרח על המזבח, אז היו בוסקים שמים מלח. הבבלים לא הכירו את הקרח, אין בבבל קרח. אז הם עשו פלפול הלכתי, הגיעו לאותה מסקנה, שהירושלמי הבינו אותו לבד. אז הוא אמר לי, תשמע, אחרי המאמר, הוא אמר לי, תשמע, אז אתה תמכור מלח לבית המקדש. אז בואו נעשה...
הקים את המזבח.
הלכתי למסגרים, אמרו, קודם בונים דגם. בונים מזבח. נבנה דגם, אחד לעשר. טוב, נתנו להם. אמרו, תשמע, יש דעה כזאת, דעה כזאת, דעה כזאת, דעה כזאת. אמרו, ככה לא בונים. אתם צריכים להחליט. מרתחים. חותכים ומרתחים. אתה לא יכול לעשות מחלוקת. תחליטו מה. טוב, לא היה להם ברירה. החליטו מה הלכה, בנו דגם. אחד לעשר. ואחרי זה אמרנו, נבנה את המזבח הגדול, הלכתי בבריכות במקום שאף אחד לא רואה, אמרתי, אתם עושים את כל העניין בזמנכם הפנוי. באו אליי מנהל המסגריה, היה בחור בשם קלדרון, ראש המפעל, אמרו, אתה לא יכול לתאר לך איך עלתה תפוקה במסגריה.
אהבו את זה.
למה? במסגריה אין מיזוג אוויר, זה גדול מדי, אתה לא יכול למזג. הם תמיד עושים את אותם עבודות חוזרות על עצמם, שיפוצים של כלים כבדים. לא נתחיל לתאר לך אותם. זה דבר רוטיני על המחרטות ועל הריתוחים ועל ה... פתאום הכניסו להם דבר חדש. באמצע המסגריה בונים דגם של מזבח. בואי נעזי, הכניס רוח, ואחרי זה היו, כולם רצו להשתתף בגדול, שזה לקח הרבה זמן. למה לא בנו את זה? זה העלת התפוקה בצורה בלתי רגילה, למה?
אתה היית בונה בכלל את כל בית המקדש, התפוקה הייתה...
אבל אתה יודע שבית המקדש אסור לבנות מברזל. הרי אז היה שאילתה שערפאת יצא ואמר, הם רוצים לקחת את המזבח, דרך אגב זה שקי על 120 טון. לקחת אותו עם מסוק ולהביא אותו להר הבית. כמובן כתוב, מזבח אבנים תעשה לי, אפילו אסור להשתמש בכלי ברזל, עשיית, להחליק את האבנים של המזבח. כל שכן שכולו מפלדה מריתוחים. הוא רצה לאמן את הכהנים שם. בסדר, זה היה הדבר שבסוף העלה לי את התפוקה במסגרת. לא, אחרי שאני עזבתי, פירקו אותו. היה קשה, אני לא שמתי אותו מקום שראו אותו. אבל תראה דבר כזה, יהודים זה עם אחר. הוא צריך גם לעבוד עם הרוח. ולכן בכל טקס, גם בים המלח שנים, גם בחברת החשמל, הייתי מביא דבר תורה. ים המלח הייתי מדבר, היו לנו כמה, קרוב ל-2000 איש, הייתי מדבר. גם בבאר שבע, בחדר אוכל. יש צמח, חברת חשמל הייתי מדבר לפני 11,000 איש. אתה אף פעם לא יכול לדבר לכולם. יש משמרות שהן בבית, ויש. הייתי מסתובב בכל הארץ. והיום, אז בזמנו אומר, מה, מבזבזים את הזמן, עושים. אמרתי, תדע, זה הדבר הכי חשוב שעושים בניהול בחברה. הייתי מביא להם דבר תורה, אתה לא יודע איזה צימאון יש לשמוע, כולם הקשיבו מאות איש כל פעם. ותמיד הייתי אומר דבר תורה בצורה כזאת, שמה בסוף? צריך לעבוד יותר קשה, צריך לעבוד יותר טוב, צריך לשפר את הדפוקות, ומכניס.
אורי,
זה דבר בלתי רגיל.
אפרופו דברי תורה, אתה כתבת בשנים האחרונות כמה וכמה ספרים וחוברות בתחום חידושי תורה, גמרא.
אני ככה, קודם כל אני כתבתי ספר שקראתי לו משריפות מים, שזה סיפור הקמת מפעל המגנזיום. משהו, מי שקרא אומר לי זה מרתק, ששם יש גם את הפילוסופיה הניהולית שלי עם העובדים. זה דבר. אז אני כתבתי עוד ספר של, על דרשות לפרשת השבוע, שקראתי זה משל אבי וקצת משלי. זה אני התפסתי ב-6,000 עותקים, נתתי למרכז ישיבות בני עקיבא, לכל העובדים שלהם. היו שם, אני, מי עובד המטבח? עד הרמים וראשי הישיבות, אני יודע, איזה 4,000, או 3,000, 500. אז נתתי לבני עקיבא, לכל הקומונרים וכל המדריכים, חברי הבית, איזה 1,500 עותקים, שיהיה להם מה להגיד. למה שם זה מסודר לפי נושאים, אינדקס מאחורה. וכתוב מאחורה שכל פעם שיש איזה טקס, אתה רוצה לטבל אותו בדבר תורה, אתה תמצא משהו בפנים, כתוב בעברית צחה שהבן שלי ערך את זה. אחרי זה הוצאתי, שיצאתי לפנסיה, מה שאני הוצאתי, ספר חידושי תורה, קשה מאוד, 3 כרכים, מעל 700 עמוד כל כרך. שבכל כרך יש מעל 1,000 מראי מקומות. שזה פלפולים בגמרא.
איפה רכשת את כל הידע הזה?
אני כל הזמן למדתי. כל החיים שלי, מי שעזבתי את הישיבת קרם ביבנה, למדתי בכפר רואה,
גם בשנים של ניהול של ים המלח,
כן, כל הזמן למדתי. אז הייתי לומד, היה לי שיעור קבוע בבר שבע בשבת בבית הכנסת. וכל הזמן למדתי. וזה דבר חשוב מאוד. עכשיו דרך אגב, אני רוצה שתדע, ללמוד סוגיה טוב. אני מדבר ללמוד, לא דף יומי שרצים.
מה זה רצים? דף יומי? רגע, רגע, שנייה. אתה אדם,
זה חברה. אבל אני רוצה שתבין, תובנה.
יום יום למדת דף יומי?
לא. אני קשה לי, רק עכשיו התחלתי לעת זקנה ללמוד דף יומי. אני לומד סוגיות לעומק. הייתי מכין. עכשיו תדע לך, אם אתה לומד סוגיה בגמרא, יודע ללמוד אותה, דבר נורא קשה. אתה צריך להחזיק את כל הסוגיה בראש, מההתחלה עד הסוף. אתה צריך להחזיק את כל הראשונים שלמדת רש"י, תוספות, רמב"ן, רשב"א, ריטב"א. אחרי זה אתה נכנס לעומק יותר של, כן? ולא מה אומרים הנושא, כלים של הרמב״ם, מה הכסף משנה, המגיד משנה. ואחרי זה אתה נראה שולחן ערוך, ואתה מגיע, וכל זה אתה צריך להחזיק בבת אחת בראש. מה קרה לי? כשהחבר'ה שלי בים המלח היו מגישים עבודה. אני הייתי תופס אותם, היו מגישים לי 40 עמוד עבודה, אני אמרתי לו בעמוד 3, למטה כתבת ככה, בעמוד 28 למעלה כתבת סתירה למה שכתוב פה. שאם אתה יודע להחזיק את העבודה, הם היו משתגעים ממני. אומרים, איך אתה יודע? אמרתי, מה זה, איך אני יודע? אני למדתי את זה כמו שלומדים סוגיה. אז אני צריך לדעת הכל, מה שכתבתם. אז אתה יודע איך הם היו נזרים אחר כך, היו מגיעים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שאני לא אתפוס אותם. אבל זה בא, לא מאיזה זיכרון פנומנלי שאין לי. זה בא מתוך שאם אתה מתייחס לדבר כמו סוגיה, שזה הדבר הכי קשה שיש בעולם. ללמוד סוגיה בגמרא. כשיצאתי לפנסיה, אז אני כבר למדתי 7 שנים כל יום, כל הבוקר, עם חברותה וזה, ואחרי זה לקח לי 3 הספרים האלה להוציא, 7 שנים לכתוב, ו6 שנים לערוך, 13 שנה.
תודה רבה. סיימנו עוד תוכנית של אנשי אמונה בעולם המעשה. אני אמנון שברון, ניפגש בתוכנית הבאה.